אנחנו בפרשת מסעי, והפרשה מתחילה ברשימה ארוכה של מסעות שבני ישראל עברו בהם. ועל הרשימה הזאת יש כמה וכמה שאלות. אתם בטוחים שזה על קור, רק דרך אגב, זה נראה שזה על חום. הרשימה הזאת היא קשה מכמה צדדים, בסדר? צד ראשון, סתם נראה מיותר, כאילו, למה, היינו, כל מי שהיה יודע איפה היה, נכון? אז מה צריך עכשיו להתחיל לספר מה היה? איך אמר לי פעם איזה מורה? הוא אומר, תראה, מבחן זה דבר, לבדוק מבחן, דבר הכי משעמם. כי אם התשובות נכונות, אז אני יודע אותן. ואם התשובות לא נכונות של התלמידים, אז זה סתם לקרוא שטויות. אז אני כבר, מה סתם ספר איפה היינו? היינו שם. מילא, אתה מספר לי איפה... אבל עם ישראל היה. משה רבנו כותב את זה גם למען עם ישראל, לא רק למעננו, דורות אחרי. דבר שני, אז זאת שאלה אחת. השאלה השנייה, עוד יותר חמורה, רש"י מחלק את המסעות, נכון? הנה רש"י כאן לפנינו. 14 שנים היו בשנה, 14 מסעות היו בשנה הראשונה. נכון? עוד 8 מסעות היו בשנה ה-40 אחרי מות אהרון. אז ביחד זה 22 מסעות. בסך הכל יש 42 מסעות, מבית מסעות. אז בסך הכל הם עשו 20 מסעות ב-40 שנה. רש"י, מיד נקרא את רש"י, רש"י אומר, הנה תראה, הקדוש ברוך הוא לא טלטל אותם יותר מדי, רק זה כאילו מסע אחד בשנתיים בממוצע, אבל זה הרי עדיין קשה. מה הצורך במסע כלשהו אם אתה לא אמור להיכנס לארץ ישראל? זה ממש נראה התעללות. כלומר, הרי הם לא הולכים להיכנס לארץ ישראל, נכון? נגזר על הדור הזה לא להיכנס. אז מה הטעם לנסוע ולעשות ולעבור? אתם לא נכנסים, תשארו במקום. 22 שנה, 40 שנה, תשארו במקום, אל תלכו לשום מקום. כעבור 40 שנה, רק שימו מסע אחד, דלגו או את כל 8 המסעות תעשו בשנה האחרונה, בלי כל המסעות שקדמו לזה. אז התורה קוראת לפרשה שלמה על שם מסעות, שנראה שלכאורה אין בהם צורך, פעם אחת, ופעם שנייה, וגם בכלל למה לספר את זה. אז אנחנו נרצה היום, במסגרת השיעור נפש הפרשה, להבין את עניין המסעות. למה זה כל כך חשוב? בסדר? אז בואו נתחיל. אז רש"י באמת מביא כאן שתי דעות, ולפני כן בפסוקים כתוב ככה: אל מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם ביד משה ואהרון, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי אדוני, ואל מסעיהם למוצאיהם. אז גם פה יש שאלה, מה זה הדיבור הזה הכפול? מה זה מוצאיהם למסעיהם, ומה זה מסעיהם למוצאיהם? מהי הכפילות הזאת שמופיעה כאן? אנחנו ננסה להבין את הכל ביחד, בהקשר לעבודת הנפש של כל אחד ואחד מאיתנו. מה זה אומר להיות במסע? מה זה אומר להיות במוצא למסע? מה זה אומר להיות במסע למוצא? בסדר? אז בואו נתחיל. רש"י אומר כך: אלה מסעי, למה נכתבו המסעות הללו? להודיעך חסדיו של מקום. שאף הפי שגזר עליהם מטלטלם ולעניים במדבר, לא תאמר שהיו נעים ומטולטלים ממסע למסע כל 40 שנה, ולא הייתה להם מנוחה. שהרי אין כאן אלא 42 מסעות. צמם 14 שכולם היו בשנה הראשונה קודם הגזרה, משנסו מרעמסס עד שבאו לרתמה, שמשם השתלחו המרגלים, שנאמר, ואחר נסו העם מחצרות וכו', שם נאמר, שלח לך אנשים, וכאן הוא אומר, ויסו מחצרות ויחנו ברתמה. למדת שהיא במדבר פרן. ועוד, הוצא משם 8 מסעות שהיו לאחר מיטת אהרון, מאור ההר עד ערבות מואב בשנת ה-40, נמצא שכל 8 ו-30 שנה לא נסעו אלא 20 מסעות. זו דעה ראשונה. כלומר, למה כתבו את המסעות לפי רש"י? אז זה? נו, תגיד, למה כתבו את המסעות האלה לפי רש"י? מה הסיבה? כדי, מה? חסדיו של הקדוש ברוך הוא, אבל גם כדי להודיע שלעם ישראל הייתה מנוחה. וכאן אני רוצה לשאול שאלה, בסדר? אבל דניאל, תענה לי, אתה יודע, מכל הלב, דוגרי תענה. הפרשה שלנו יש צמד מילים שחוזרות על עצמם. ויסו ויחנו. ויסו ויחנו, ויסו מזה ויחנו בזה, ויסו מזה ויחנו מזה, ויסו בזה. איזה מילה היא מרכזית בעיניך? ויסו ויחנו. איך, אלי? ויסו, לכאורה... כל הנסיעה בשביל החנייה? או כל החנייה בשביל הנסיעה? אתה רוצה להתקדם בחיים? אתה רוצה, אתה אומר, אני חונה כדי שיהיה לי כוח למסע הבא. אומר רש"י, בעקבות דבריך הקדושים, רש"י אומר את זה לא כאן, בספר במדבר, אלא אומר את זה בסוף ספר שמות. רש"י אומר, כתוב ככה, כי ענן אדוני על המשכן יומם, ויש תהיה לילה בו לעיני כל ישראל בכל מסעיהם, מזכיר את המילה מסע, אומר רש"י, בכל מסע שהיו נוסעים, היה הענן שוכן במקום אשר יחנו שם. הרי מה כתוב כאן בפסוקים? שבמקום שהם חנו, הענן היה עומד. אז על מה מדובר? על מסע או על חנייה? מה? על חנייה. ובכל אופן, איך התורה קוראת לזה? כי הענן אדוני על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם. זה מאוד מוזר. התורה קוראת לחנייה, היא קוראת למסע. אני מבין שמסע זה תנועה. מכאן לכאן זה מסע. פה אני נח. אבל התורה בסוף ספר שמות אומרת שכאן כשהם היו נחים היה ענן על השם עליהם בכל מסעיהם. זה מוזר. רש"י שלימה מרגיש בקושי הזה, ומה אומר? מקום חנייתן אף הוא קרוי מסע, וכן וילך למסעיו וכן אלה מסעי, לפי שבמקום החנייה חזרו ונסו, לכך נקרא כולן מסעות. כלומר, מקום החנייה, בניגוד למה שיכולנו לחשוב שהחנייה היא סוג של אילוץ, הייתי מעדיף, בלי הפסקות. הייתי מעדיף שהאוטו שלי לא ייגמר לו הדלק, בסדר? לא ייגמר הדלק. שאני אסע ואסע ואסע ולא ייגמר הדלק. מה? אחת לכמה זמן נגמר הדלק, ואין לי ברירה להחנות בתחנת הדלק ולמלא, לתדלק ולהמשיך הלאה, אבל הייתי מעדיף בלי. רש"י אומר לא. רש"י אומר, משה רבנו כתב את כל המסעות כדי שאנחנו רטרואקטיבית נסתכל על עם ישראל ונבין שהייתה להם מנוחה בין מסע למסע. ורש"י אומר יותר, זה אומר אצלנו, ורש"י אומר יותר מזה בסוף ספר שמות, שגם המנוחה עצמה היא חלק מהמסע. וזה אולי מה שרש"י גם אומר בדעה השנייה. עד כאן הוא הביא מיסודו של רבי משה הדרשן. ורבי תנחומא דרש בו דרשה אחרת. משל המלך שהיה בנו חולה, והוליכו למקום רחוק לרפותו. כיוון שהיו חוזרים, התחיל אביו בונה כל המסעות, אמר לו, כאן ישנו, כאן הוכרנו, כאן חששת את ראשך וכו'. תשימו לב, שני הדברים האלו הם מתחברים לדבר אחד. אני עכשיו אסביר כלפי מה הדברים אמורים, בסדר? שימו לב. זה לא סתם שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם צורך במנוחה. צורך כזה. זה לא סתם שהאוטו לא נוסע רצוף, וזה לא סתם שאנחנו בתור בני אדם צריכים לישון כל לילה, וזה לא סתם שיש עצירות בין המסעות. העצירה, המנוחה, נועדה לעיכול, נועדה להפנמה, נועדה להתבוננות. עושים מלא דברים. בסוף, מה נכנס אליי? מה נהיה חלק ממני? מה נהיה חלק מהאישיות שלי? זה תלוי בזמן הזה שאני עוצר ולא עושה כלום ומתבונן. בין מסע למסע יש מנוחה, ואז אם בין מסע למסע יש מנוחה, אם אני עושה גם עוד משהו בסוף המסעות ומסתכל בסוף תקופה, מסתכל רטרואקטיבית ומקבל איזה פרספקטיבה, מקבל איזה נקודת מבט, אז באמת הדברים מופנמים. אתם מבינים מה אני אומר? אני אתן לכם דוגמה הכי קלאסית בעולם, בסדר, מטיול. מי שכאן עשה מסע ברגל, אז אתה הולך, אתה הולך בתוך ואדי, אתה הולך בתוך נחל, אתה הולך... מי שיודע לטייל, והרבה אנשים כבר גם איבדו את המיומנות הזאת, לא יודעים לטייל. הם יודעים להגיע עם האוטו למעיין. ואם זה יותר מרחק 50 מטר, זה כבר לא טוב. צריך שאפשר יהיה להגיע עם הפגוש למים. אבל פעם היה דבר שנקרא טיול, שיוצאים לשטח, יום, יומיים, לא יודע. נכון, מתגלגלים. שביל ישראל כזה. אבל גם פה יש כאלה שרוצים להספיק. עשיתי, עשיתי את נחל צאלים, עשיתי את נחל, לא יודע, כאילו שהם ברו את הנחל. מי שיודע לטייל לא ממהר בטיול, הולך, 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 ופעם בכמה זמן הוא תופס לעצמו איזה קיפקה, איזה גבעה, עולה עליה, מסתכל אחורה מה הוא עשה. מסתכל, הנה, שם יצאתי, פה ירדתי, לכאן עליתי. הוא מעכל את זה, כי תוך כדי אירועים, תוך כדי... זה לא קורה. צריך רגע לעצור ולהתבונן אחורה. הרבה פעמים, זה גם הצורך החיובי, הרבה פעמים אני נכנס כאן בצורך שלנו לצלם, אבל יש גם צורך חיובי בתמונות. כי לפחות, כשאתה נמצא באירוע שהוא שלך, באירוע בשמחה, חתונה, בר מצווה, אז אתה מאוד נרגש, ומאוד גם אולי טיפה לחוץ אפילו, האורחים, הקייטרינג, לא יודע, יש הרבה דברים על הראש. אחרי כמה זמן מגיע האלבום, אתה יושב בבית עם אשתך, עוברים על זה, הנה, ככה זה היה, ככה, זה מין תהליך שנועד שהדבר הזה לא יחלוף עליי מעל הראש, אלא יהיה חלק ממני. אז לכן המנוחה היא הכרחית. המנוחה היא הכרחית בין המסעות, והיא גם הכרחית כשמגיעים לסופם להסתכל אחורה ולסכם אותם, להגיד אותם, הנה, כאן הלכנו, כאן עלינו, כאן ירדנו, פה היה קר, פה היה חם, פה למדנו את הדבר הזה, פה למדנו את הדבר הזה. בסדר? כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כתוב בארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. אז מה זה תוהו אנחנו יודעים? תוהו זה אורות בלי כלים. את התוהו צריך להפוך לתיקון, אבל מה זה בוהו? בוהו. אז היום יודעים במחקרים להוכיח שלכל אדם, במיוחד לילדים, יש לו זמן שהוא בוהה. נכון? עכשיו, הרבה פעמים אוהבים לחרב, הלו, מה אתה חולה? מה אתה בוהה? אבל מתברר שהבעיה היא זמן חשוב מאוד. זה זמן שבו האדם מעכל את מה שהוא עבר עליו. גם אם הוא לא עושה את זה באופן בפועל, אבל הרבה אנשים תראו אותם נוסעים באוטובוס, ככה, בוהים, ככה, מסתכלים מהחלון. או לפעמים בבית מדרש אתה יכול לראות כל מיני ככה, מסתכלים. זה זמן, איזשהו זמן כזה שהאדם התחלת, ולכן באמת הבעיה היא, אם אדם עובר כל מיני דברים דרמטיים, אז הוא זקוק יותר לבהות את הבוהו הזה. כשמתחילים איזה מסע, זמני המנוחה הם זמני הבעיה. ורש"י אומר, המנוחה היא גם חלק מהמסע. זה החידוש. וכאן אולי אני רוצה לענות על שאלה אחת שאיתה פתחנו. למה הקדוש ברוך הוא מניע אותם ממסע למסע, אם בכל מקרה הם לא יכולים להיכנס? ומה התשובה לזה? המסע הוא בכלל לא תלוי הוא לא תלוי בזה שאני אגיע לאיזה מקום. הוא עצמו המטרה. אני אתן לכם דוגמה הכי קלאסית בעולם, בסדר? ריצה. האדם המודרני המציא הליכון, שרצים עליו, נכון? עכשיו, אתה רץ במקום. זה מגוחך. אתה רץ במקום. אומר לך, לא, אתה לא מבין. המטרה היא לא להגיע, המטרה היא הריצה. המטרה היא שהגוף יעבוד. לא המטרה לה. תלך לאדם ביודמה, באפריקה, תראה לו תהליכון, הוא ימות לצחוק. כמו אתה תגיד, אתה גנוב, מה, אתה רץ במקום? רצים מהכפר לבית ספר, רצים מהכפר אחרי האריה, רצים. יש לך מטרה, אתה רץ, אבל לרוץ במקום. ראיתי אתכם איזו תמונה שמישהו הראה לי, תמונה אמריקאית, רואים איזה אמריקאי כזה שמן, יושב בסלון, אכלו זז, ומחזיק ברצועת הכלב שרץ על ההליכון. אין לו כוח לתת מהבית. אז האוגרים האלה שרצים על הגלגל. המטרה היא להיות בתנועה, זה חלק מצלם אלוקים שבאדם, שהאדם הוא לא נח במקום, הוא לא עומד. התנועה וההתקדמות ממסע למסע, אפילו אם אין לך לאן להגיע, אבל עצם אותה שאתה נמצא בתוך תנועה, אתה לומד משהו, אתה לומד. אתה עובר ממסע למסע, ממקום למקום. זה לא שאומרים לבן אדם, תקשיב, מכיוון שלא תיכנס לארץ ישראל, אין לך כבר מה לזוז. זה כמו, מכיוון שאף פעם לא תדע את השס, ישר והפוך בעיון, אז אין לך בכלל מה ללמוד. אני לומד, אני מתחיל. גם אם אני לא אגיע לארץ המובטחת. זה עיקרון, זה חותם, אנחנו עכשיו חותמים השבת את חומש הדרך, ומתברר שהדרך היא לא איזה בדיעבד, היא לא איזה אילוץ, היא הכרחית. משהו בנפש נבנה כשאני בדרך, כשאני מתאמץ, כשאני נוסע. ואם אני מגיע למקום בלי הדרך, אני מגיע לא מוכן. אני מגיע חסר, אני מגיע פגום. אתם יודעים, יש הלכה מאוד מעניינת. הלכה בהלכות בניית בית הכנסת. יש הלכות. כתוב שבית הכנסת צריך לבנות אותו באופן, לא כל אחד יכול, לא תמיד זה מתאפשר, אבל אם מתאפשר ככה צריך לעשות, באופן שיהיה, כשאתה נכנס, אז זה לא מיד לבית הכנסת. יש לך קודם כל איזה אולם, איזה מבואה, ומהמבואה אתה נכנס פנימה לבית הכנסת. כלומר, לא נותנים שישר מכל הבחוץ תתפרץ לתוך בית הכנסת, אלא תעבור איזה תהליך. ויש מקומות שממש מעבירים אותך את התהליך הזה, אתה נכנס למקום וקודם כל זה, ונטועים ידיים, ואז אתה נכנס עוד איזה אולם, לאט לאט אתה נכנס פנימה, עובר איזה מקום. זה נקרא מסע ומנוחה. אתה עובר שלב אחרי שלב, מתקדם. אז זה בעצם מה שתמון בשני הרשיים האלו. רשי הראשון אומר, תדעו לכם, עם ישראל הייתה להם מנוחה. ממסע למסע, ואפילו המנוחה היא אפילו הייתה יותר מהמסע. ההתבוננות שאחרי. וזה נכון בכל דבר. אני אתן לכם אולי אפילו דוגמה, ומיד נעבור כאן לרשי הראש. אפילו נגיד בלימוד סוגיית גמרא. לימוד סוגיית גמרא דומה למסע. אתה נכנס לזה מסע, נכון? מאוד אקטיבי, מאוד פעיל, רב עם החברותה, עם הריטבה, עם הרשבה, וצועק על כולם, ונאבק, ומביא. מצוין. גמרת את הסוגיה. עכשיו השלב הכי מתוק זה לעצור, ושנייה להתבונן, לנוח, להתבונן. מה בעצם למדתי מהסוגיה? מה הרצת? מה התובנה שהתחדשה לי? ולכתוב את זה בכמה מילים. זה אדיר. אחרי כל הקרבות אגרוף, אתה פתאום עוצר ומתבונן על הדבר הזה. מה היה שם? שחזר את זה רטרואקטיבית. לפעמים תגלה ששכחת איזה משהו מרכזי. לפעמים תגלה שהתחדשה לך איזה תובנה מרכזית. המנוחה בין המסעות היא העיכול. וודאי אם אתה מסוגל לשחזר רטרואקטיבית, מה למדת במשך תקופה, שבוע, בחודש? אתה אומר, הנה, תחנות, זה למדתי, זה למדתי. בדיוק השבוע ישבתי עם אשתי, אמרתי לה, תגידי, הדבר הזה והזה היה השנה? וזה היה השנה? וזה היה השנה? פתאום כאילו ראיתי שקרו המון דברים השנה, והיה נראה לי שמרוב שהיה אינטנסיבי שזה קרה לפני, אז זה מה ששבנו ושחזרנו. לא, זה היה לפני שנה וחצי, ואז היה לפני זה, ואז היה לפני זה, ופתאום אתה, זה מתיישב על הלב, אתה, הלקח, האירוע עצמו, שתוך כדי אירוע הוא היה מאוד מאוד סוער, היה מאוד ככה, דרש מאיתנו הרבה, פתאום אני מסתכל עליו אחורה, אני אורז אותו, לוקח אותו איתי. כמה זה חשוב, המסע הזה. תכף נגלה שזה ממש שם קודש. בסדר? יש כל מיני שמות, להשם יתברך, אבל זה ממש שם קודש. תראו מה אומר הרשע רירש, מאוד מאוד מעניין. ויכתוב משה את מוצאים למסעים על פי השם, ואלה מסעים למוצאים. ודאי יש משמעות לשינוי בסדר המילים. בעיני השם היו אלה מוצאיהם למסעיהם. הוא אומר שזה מחלוקת בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. הקדוש ברוך הוא קרא לזה מוצאיהם למסעיהם, ואילו ישראל ראו בהם מסעיהם למוצאיהם. המסע והחניה היו תמיד על פי השם. כאשר השם הורה להם לצאת ממקום החניה, הוא נתכוון שישיגו מטרה. שישיגו מטרה. יש משמעות להוראה לנוע למקום אחר. והנהגתו המחנכת של השם תרה להם מקום חדש לחניה, המסוגל להשגת אותו התכלית. כלומר, הקדוש ברוך הוא בעצם מעביר אותם מחניה לחניה, כמו שאמרת אלעד. בסדר? מעביר אותם, המטרה היא החניה, המטרה היא להגיע למקום ששם יהיה לך איזו תובנה אחרת, איזו התקדמות אחרת. כל המסע היה בו משום התקדמות. המסע היה תכלית המוצא. וכך היו כל מוצאיהם למסעיהם. כלומר, הם הגיעו לאיזה מקום, לפי הקדוש ברוך הוא הגיעו לאיזה מקום, היו בו, שהו בו, מיצו אותו, זה הביא אותם לרצון להמשיך הלאה. אבל מה הביא אותם לרצון להמשיך הלאה? השהות במקום מסוים. הם הרגישו, זהו, אני כבר כאן, אני רווי. כאן אני מציתי את הכל. ואז יש רצון אמיתי להמשיך הלאה. מה עם ישראל חשבו? אבל היפוכו של דבר בעיני העם, בכל מקום ששאו בו, לא היו מרוצים. כשהגיע השעה לצאת מן המקום, הייתה להם היציאה לתכלית. העיקר לעבור עליה, העיקר להשתנות, העיקר להתחדש, העיקר להיות שם. אתם מכירים ברחוב סומסום? ראית רחוב סומסום פעם? פעם. אז פעם אריק אמר לבנץ, תקשיב, בא אריק, אני רוצה להיות שם. אמרו, אין בעיה, אז בוא נלך לשם. הלכו, הגיעו שם, אמרו, לא, עכשיו אני כאן, אני רציתי הרי להיות שם, אז בוא נלך לשם. אז הם הולכים לחברים, הגיעו. כל פעם שהוא מגיע לשם, הוא מגלה שהוא כאן ולא שם. אז יש איזה עניין כזה, שאנשים רוצים להיות כל פעם במקום אחר. מה שיש לי, זה כבר אצלי, זה לא טוב. אני רוצה כבר את הדבר הבא. סיפר לי פעם חבר, סיפור מאוד מעניין, שעשו שבת פנויים פנויות כזה. עשו טיול פנויים פנויות. לא שתלכו לזה, כן, אבל עשו, היה נורא מוצלח. נרשם אוטובוס והיה מאוד מוצלח. היה כל כך מוצלח שהחליטו לארגן עוד אחד, והיה מוצלח, אז נרשמו פי שתיים, אז עשו שני אוטובוסים. ואז היה קטסטרופה. למה? כי כל מי שישב באוטובוס A אמר, וואה, נראה לי, שם באוטובוס השני, זה כל המגניבים, זה שמה. שמה זה כל הבנות שאני רוצה, וכל מי שישב כל אחד חושב שבאוטובוס השני נמצא האוצר. סליחה. כן? אותו דבר גם בספרים. נגיד, בחור קנה פה ספר של הרב שרקי. קנה ספר הכוזרים הרב שרקי. שנמצא לו בעמודה כזאת, התלהב, קנה, נילן, כתב שם. פתאום, תלמיד של הרב שרקי, נתן דוגמה, כן? פתאום, יצא עוד ספר של הרב שרקי. אז הוא רסיק את הספר החדש. מצוין, אין בעיה, אבל כאילו, שנייה, גמרת את הספר הראשון. כאילו, מיד החדש, תופס, קודם כל תגמור את הספר הראשון, אחרי זה תעבור לספר הבא. או רואים את זה בכתבי הרב קוק. יוצא ספר, יצא עכשיו משהו חדש, בכתב יד, שעוד לא יצא, רצים לקנות. גמרת כבר את כל מה שהוציאו, שאתה קונה מה שעוד לא הוציאו. רק יש איזה סקרנות, שם, שם. הקדוש ברוך הוא אמר, אני שמתי אתכם במקום, בחנייה, כדי שתמצאו אותה. תהיו בעד הסוף. גם במכון מאיר, האמת, זה מאוד בגלל האופי של הקבוצות כאן. אז מתפתחת פעמים איזו דינמיקה כזאת של, בקבוצה ההיא נראה לי ששם קורה משהו ש... שים לעבור לטעום מכל הקבוצות. בסדר, זה יכול להיות שזה בסדר גמור, אני לא אומר, לא מכבד דעתי, במיוחד שיש פה אנשים שממש בגדו בקבוצה שלנו ועברו, אני לא... עוד לא גמרתי להתאושש מהפגיעות האלה, זה כל... יש כאילו, אבל יש חלק בדבר הזה, זה יצא הרע לפעמים. גמרת כבר למצות קבוצה מסוימת שאתה עובר לדבר הבא? אז אומר הרש"ר איש, התכלית של הקדוש ברוך הוא זה לשים אותך במקום שתמצא אותו. אחרי שתמצא אותו, מעצמך תרגיש שאתה צריך להמשיך הלאה. ואילו בני ישראל, התכלית שלהם הייתה, לא, זה, הלאה, הנה הדבר הבא, הנה זה. להמשיך כל פעם קדימה. התכלית של מסע זה לנוח אותו, לעכל אותו, לאבד אותו, יהיה חלק ממך. אתם יודעים שבברסלב יש תחרות הפוכה ממה שאנחנו מכירים בדרך כלל. בדרך כלל אנחנו מכירים תחרות, ברכאות, כמה למדת, כמה הספקת. ושם יש תחרות הפוכה. כמה זמן הלכת עם אותה תורה? אחד אומר, אני הלכתי עם אותה תורה חודש. חודש, ילד קטן. אני הלכתי איתה חצי שנה. שנה! אחד אומר, אני הולך עם זה כל החיים. זה התורה שלי כל החיים. עוד, מוצא בזה עוד משהו ועוד משהו ועוד עניין ועוד. כשהגיעה השעה לצאת מן המקום, הייתה להם היציאה לתכלית. אחתי להם לאן ניסעו, ובלבד שיצאו מן המקום ששעו בו עד כה. הם נסעו על מנת לצאת ממקומם. וכך היו כל מסעים למוצאים. הם רצו להיות שם, כי הם לא רצו להיות פה. עכשיו, אני אתן לכם דוגמה מאוד מאוד מעניינת, כדי שתבינו כמה הדבר הזה הוא ריק. בשבת יש מלאכת הוצאה. בסדר? מלאכת הוצאה. עכשיו, יש הגדרה שנקראת מלאכה שאין צריך לגופה. אדם עושה את המלאכה, אבל הוא לא מתכוון לתכלית שלה. ואז הוא פתור על זה, הוא לא חייב. אז הגמרא אומרת, המסכת שבת בדף צדיק, ג' משהו כזה. מי שלוקח... זבל מהבית, משהו לא נעים, ומוציא את זה החוצה בשבת, הוא פטור. למה? כי מה התכלית של מלאכת הוצאה? אני רוצה להעביר את הדבר הזה מפה, אני רוצה שהוא יהיה שם. זה רצון חיובי. וכאן אני רק רוצה שלא יהיה פה. לא אכפת לי אם יהיה שם, העיקר לא להיות פה. פטור, זה לא מלאכה, זה ריק. אז מסע אמיתי של אדם, זה אחרי שמיציתי את כאן, ואז אני רוצה להיות שם. אבל הרבה פעמים חלק מהמסעות שלנו, כמו שאומר השער, זה העיקר לא להיות פה, העיקר להתחדש, העיקר להשתמע, העיקר לעבור לדבר הבא. זה לא רציני. רבנו אומר, רבי נחמן אומר, שמסעי בני ישראל היו תיקון לכפירה. אלה מסעי בני ישראל, איתה במדרש שמסעי בני ישראל, דיינו הנסיעות שבני ישראל נוסעים מקום למקום ומחפרים על אלה אלוהיך ישראל, שנאמר מתי? בחטא עגל. מה הקשר? אז אם נבין את זה בצורה טיפה יותר עמוקה, כלומר, העובדה שאדם נוסע כל הזמן ממקום למקום, זה בעצם זה כאילו חסרון אמונה שיש לו איפשהו נמצא כל מה שהוא צריך. וואי שם. אולי שם. זה כמו סיפור על האוצר מתחת לגשר. זה נמצא אצלך, כי קרוב אליך הדבר מאוד. בפיך ובבך לעשותו, לא ביקשו ממך לעבור ימים ונערות. אבל זה אולי שם, אולי שם. אז הנסיעה הזאת, הנדידה, לפני שמיצית את המקום שאתה נמצא בו, יש בה איזשהו פגם באמונה. איזה חסרון אמונה מסוים. כן. יפה. דיינו הנסיעות שבני ישראל נוסעים מקום למקום מחפרים על אלה אלוהיך ישראל, אנו על פגם עבודה זרה, כי אפילו כשאין עובדים עבודה זרה, יש פגם עבודה זרה. מה זה פגם עבודה זרה? קלקול האמונה. היא גם כן בחינת עבודה זרה. וכמו שמובא בשם הבעל שם טוב על הפסוק ושרתם בבתים אלוהים אחרים, שתכף כששרים השם יתברך, הוא בחינת עבודה זרה. מהי דרך השם? דרך השם להגיד לך, בוא תקשיב אח שלי, לא סתם הבאתי אותך לכאן. לא סתם אתה נמצא כאן, לא סתם אתה הגעת לאיזשהו מקום מסוים. יש לך כאן מה לקחת, יש לך כאן מה ללמוד. תמצא את המקום הזה. לא מיד, הלאה, הסבלות היא כל כך קצרה, לא, לא, אני רוצה כבר להמשיך הלאה. אז זה פגם מסוים באמונה. ועל די הנסיעות של ישראל נתכפר. בכל זמן שיש עבודה זרה בעולם, חרון אף בעולם, ונמצא שנתכפר פגם עבודה זרה כנ"ל, נמתק חרון אף ונמשך רחמנות. רחמנות. אנחנו אומרים, את ההמשך תראו אחר כך בעצמכם, אנחנו אומרים, עוד שנייה, אנחנו אומרים בליל שבת, ממש בכניסה לליל שבת, נכון? על הפחת הזמנים זה יוצא בול על השקיעה, כל עם ישראל אומר, ספרדים, אשכנזים, כולם, אנא בכוח. נכון? בזכות רב שלמה קרליבך, גם כולנו שרים את זה היום. אנא בכוח. גדולת ימיניך. חשבתם פעם למה אומרים את זה? מה, למה דווקא שם? למה ממוקם בדיוק שם? אז הארי הקדוש ועוד אומרים שהממבט מסעות שאנחנו קוראים בפרשת מסעי זה כנגד שם בין ממבט אותיות. יש שם של השם יתברך, יש שם של עין בית, יש שם שהוא יוצא מהפסוק ויסו ויסה מחנה ויסה ענן ועמוד במחנה ישראל וכו', שם בזוהר יש שם בין מבית אותיות, יש שם בין סמך בית אותיות, יש כל מיני שמות, ושם בין מבית אותיות זה השם היוצא מהתפילת רבי נחוניה בן הקנה, אנא בכוח. אז אפשר להבין שיש שם מיוחד של הקדוש ברוך הוא, כלומר תפילה מיוחדת לקדוש ברוך הוא, שאנחנו מתפללים בזמן מעבר ממקום למקום. בסדר? זה שם מעבר. זה תפילה, כמו, זה בעצם כמו תפילת הדרך. נכון, אנחנו אומרים תפילת הדרך? יש לנו תפילת הדרך? אז תפילת הדרך אנחנו אומרים אותה על דרך גיאוגרפית. אבל בזמן שאנחנו יוצאים לאיזה מסע, ועוברים ממקום למקום, צריך להגיד את התפילה הזאת. תפילת המסעות, מבית מסעות. לכן זה נאמר בדיוק על הכניסה של שבת. כלומר, סוף, 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 סוף ימי השבוע, ששת ימי השבוע, המסע השבועי שלנו יסתיים, לפני המנוחה. אנחנו מתפללים, הקדוש ברוך הוא, תן לנו עכשיו את המנוחה הזאת כמו שצריך, שנוכל לעבד את המסע שעברנו, להפנים אותו ולצאת הלאה למסע אחר. בעצם כל שבוע אנחנו עוברים את פרשת מסעי. עכשיו אם תחשבו טיפה על התוכן של 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 אנא בכוח, קודם כל על הראשי תיבות, כן? יש שם הקבל רינת עמך, סגבנו תארנו נורא, אומרים זה קרא שטן. מתי השטן מקטרג? בדרך. כשאתה נמצא בדרך, אז השטן מקטרג עליו. מכיוון שהתפילה היא תפילת הדרך, אנחנו עכשיו, אז תשתיק את השטן. בכלל, התוכן של התפילה עצמה, אנא בכוח, גדולת ימיניך, תתיר צרורה. כלומר, הקדוש ברוך הוא, יש כאן איזה משהו שהוא צרור, כבול, תתיר אותו. תן לו לצאת למסע. קבל, נכון, קבל, לבנת עמך, סגבנו, תארנו. נא גיבור, דורשי ייחודיך כבבת שומרים. מתי צריך שמירה? בדרך. נא גיבור, דורשי ייחודיך כבבת שומרים. מה? שומרים, ברכם. תארם, רחמי צדקתך תמיד גלויים. עוד פעם, שמירה, ברכה. חסין קדוש, ברוב טובך, נהל עדתך. נהל עדתך זה כמו לנהל את הצון. יחיד גאה לעמך, זוכה קדושתך. שבתנו קבל ושמע צעקתנו דעת תעלומות. מתי אדם צועק, מתי אדם שבה, מתי אדם נמצא במצב של מצוקה, שהוא נמצא בדרך. אז התפילה הזאת, הפרשה הזאת בכלל, פרשת מסעי, היא פרשה שבעצם מלמדת אותנו איך יוצאים לדרך. מסע של, קודם כל יהודי הוא תמיד בתנועה. הוא אף פעם לא נח. הוא תמיד במסע. הוא תמיד בדרך לארץ ישראל, בדרך למשהו, תמיד בתנועה, מצד אחד. מצד שני, יהודי יודע גם לנוח, לעצור. לעצור. להתבונן מה היה. להתבונן אחורה על הסוגיה, להתבונן באחורה על האירוע, להתבונן אחורה על, על היום, בקריאת שמה, אחורה על היום. לדעת רגע לעצור ולהפנים. יהודי יודע למצות את המסע הזה וממנו להמשיך למסע הבא. הוא לא מחפש רק להיות שם, הוא רוצה גם להיות כאן, הוא יודע לשהות ולבהות. ויוצא למסע באופן מלא אמונה, וזה באמת אני ככה מרגיש בצורה הכי עמוקה, שכל מקום שאנחנו מתגלגלים אליו, או שאנחנו נמצאים בו, יש לנו משהו ללמוד בו. לא סתם העבירו אותנו, לפעמים זה יכול להיות מקום גיאוגרפי, לפעמים זה מקום נפשי, מקום של ניסיון, מקום של אתגר, מקום של קושי. אתה לא אומר, אוף, מתי כבר זה יעבור? אני פה, זה נועד כדי ללמד אותי משהו, זה נועד כדי להגדיל אותי, אני אצמח מזה. וככה האדם עובר בחייו מבית מסעות. הוא גומר את כל המסעות, בעצם, אז הוא נכנס לארץ העליונה. לא סתם הפרשה שחותמת את הספר במדבר היא פרשת מסעי. זה לא במקרה, זה לא בטעות, זה לא ככה, סתם כדי להסיק אותם שיהיה להם מה לעשות, זה מכוון. כל מסע ומסע הוא מכוון, ובסך הכל מבית המסעות ביחד נותנים את התמונה השלמה. הבנתם אותי? זה היה, זה, כן, אנחנו על אותו גל משדרים? כן, אז מה אתה שואל? שלמה, יש לך שאלה, אני רואה על הפנים. סליחה, כן. קודם כל הוא אומר שזה בגלל זה. כלומר, חסרון אמונה זה כשאדם הוא לא יודע לזהות במקום שבו הוא נמצא את עבודת השם שלו. הוא עושה גזירה שווה בפסוק, נכון? אלה מסעי בני ישראל, אלה אלוהיך ישראל. זה כאילו מה ש... זה המדרש. עכשיו, המסע זה מין אימון מאוד אינטנסיבי לגלות את ההשגחה בכל מקום. עם ישראל, כמו שקודם הזכרת, עם ישראל היה במעמד הר סיני ולא ראה, לא הצליח להבין את ההשגחה שמלווה אותו באותו רגע, ניסה למצוא כל מיני אלטרנטיבות, אז עכשיו מאמנים אותה. זה יכול להיות אפילו במובן של, אפילו קצת עונש, אבל נראה לי גם במובן של תיקון, של בואו תראו איך בכל מקום שאדם נמצא, גם במקום שהוא נראה לו רחוק ומוזר, יהיה לך משם משהו. ויש, לא נכנסנו לזה היום, אבל יש פרשנים שממש לוקחים את המסעות, ולומדים מהם מהשמות הוראות בעבודת השם. לדוגמה, וייסעו מחרדה ויחנו במקהלות. אז יש כאלה שאומרים, אם אתה רוצה להפסיק להיות בחרדות, תצטרף לקהילות, תהיה חלק מכלל. כי לבד האדם הוא... הם למדו את זה באיזה מקום. באיזה מקום הם למדו את המערכת היחסים של היחיד והקהילה. וכן על זה הדרך. בסדר? שנזכה. לעשות מסעות לקדושה, אמן ואמן, חזק וברוך.